ברוכים הבאים לפודקאסט גיבורים מהכיתה. פודקאסט המוקדש להנצחת בוגרי בית הספר שנפלו. דרך הסיפורים האישיים שלהם, נלמד על חייהם, ערכיהם והמורשת שהשאירו לנו. עמית נולד ב-21 ביולי 2004, ילד שני לגלית ולגיא. אח אהוב לנועם, ולימים גם ליאיר, שהצטרף למשפחה והשלים את התמונה.
עמית נולד תינוק יפהפה, שמנמן.
שמנמן?
כן, כמעט 4 קילו. בלונדיני, הוא היה ארוך כבר בגיל הזה, ידענו שהוא יהיה גבוה. מגיל צעיר הוא מאוד אהב לשחק במשחקי כדור. הוא היה מצחיק אותנו, אהב להשתולל, לחכות אחרים. תמיד היו סביבו חברים, היה אצלנו בית פתוח.
אבל הרי אחת שזה נמאס לו, ואחותך היה נעלמים.
מרכז עולמו של עמית, כמעט מיומו הראשון, היה כדורסל. על המגרש, למרות שתפקידו הרשמי היה פאוור פורוורד, הוא היה הרבה יותר מזה. הוא היה הלב הפועם של הקבוצה, הסנטר במובן הרחב של המילה. זה שמאחד, שמוביל, שנותן את הטון. והיה ניגוד מרתק בין עמית שעל המגרש לעמית שמחוץ לו. מחוץ לקווים הוא היה בחור שקט ומופנם ששומר את מחשבותיו ורגשותיו קרוב לחזה. אבל על הפרקט שם הוא הרשה לעצמו להתפרץ, להביע את כל קשת הרגשות במלוא העוצמה.
למעשה עם הכדורסל הוא התחיל בכיתה א', קנינו לו סל פה לחצר, רשמנו לחוג, חוג בית כזה, ומשם הוא התפתח. זה היה המרכז של החיים שלו.
על המגרש הוא היה עמית אחר, לוחם ורעת ונלחם ושואג ומעודד את כולם, וגם בוכה. הוא פתאום דופק איזה ביתה לבקבוק מים, מעיף אותו עד אמצע המגרש. כדורסל לימד אותו המון, גם הצלחות וגם כישלונות, וגם קבוצה. לאחל, לדאוג, לתת שפחה, לחזק.
אבל עולמו של עמית לא הסתכם רק בכדורסל. הוא אהב את האדרנלין של הסקי, את השלווה של גלישת הסאפ, אך יותר מכל, הוא אהב את ביז'ו, הרכב שלו.
ביז'ו שלנו, נכון.
זה היה סוג של אילוץ שהוא קיבל את האוטו. אז הוא אומר לי, אבל אבא, אני לא צריך אותו חדש. במזל, כי הוא נהנה באוטו זה חצי שנה. איך הוא כתב, פאקינג ילד בן 18 עם אוטו חדש, מי היה מאמין? אני זוכר שהוא התחיל את השיעורי נהיגה, אז המורה אמר לי בשיעור הראשון, השני אומר לי, בסדר, טסט ראשון. כאילו היה לו את זה.
הנהיגה הייתה עבורו חופש, תשוקה. הוא לקח אותה עד הקצה, בכל רמה חבריו. את התשוקה הזאת לנהיגה, הוא נסע איתו גם כשהתגייס לצבא.
אחד המשפטים הראשונים שהצוות שלו הגיע לפה, זה, איך הוא אמר, זה היה הנהג הכי טוב בגדוד. מספר המתק, עומדים כל הקצינים, והם שניהם מגיעים עם הטנק, עמית והמתק לבד, ועמית מגיע, עושה איזה כמו סוג של צלחת, זורק, ונכנס ברוורס מכה אחת לתוך החניה ונעמד.
ככה היה עמית, כשהוא עשה משהו, הוא עשה אותו עד הסוף, ובכל הכוח. הכל נעשה בשקט האופייני לו, מלווה תמיד בחיוך קטן, כזה שמרמז שמתחת למעטה השקט, מסתתר עולם שלם של הומור.
היינו בסלובניה, והם ירדו במעלית, יאיר, נועם ועמית. וירדו איתם במעלית ישראליות, ואז הם התחילו לדבר שהוא חתיך. ומדברות עליו, חתיך, חתיך, חתיך. נפתחה הדלת של המעלית, הם יצאו, הוא אומר להם להתראות.
ונסגרה הדלת.
את ההומור המשובח שלו, כך מספרת אמו, הוא כנראה ירש מהטוב ביותר.
יש לו הרי את המשפט שאת למעשה גילית לנו אותו, אם תביט למטה לא תראה את הקשת בענן.
הוא כתב את זה באינסטגרם.
זהו, נכון. עכשיו זה משפט של צ'רלי צ'פלין. לעמית הייתה הליכה כשהוא רצה להצחיק או לרומם, זאת הייתה הליכה של צ'רלי צ'פלין.
יש לו גם את הסרטון האחרון שלו שהוא הולך לטנק, כן. ומנשק אותו, אז הוא הולך בהליכה הזאת.
גם לבית הספר הוא הביא איתו את ההומור והשובבות הייחודיים לו. אבל לא משנה איזה מעשה קונדס רקם, מספיק היה מבט אחד בעיניים וחיוך כובש, ואי אפשר היה לכעוס עליו.
הוא היה מביא כל מיני כיסאות של המורים, כיסאות מחדר מורים, או ספסלים מפינות ישיבה, ופתאום היה מופיע לי בכיתה ספסל או כיסא, אף אחד לא כעס עליו אף פעם, אבל הוא באמת היה עושה את זה ממש במתיקות שלו.
זה התחבר לי עם הפינת ישיבה, שאיפה לשבת, לדבר, לצחוק, להעביר את הזמן ככה בין השיעורים, עד השיעורים. ואני יודעת שעמית מאוד אהב גם להירדם על הספסלים, גם לשבת לצחוק ולקשקש. זה פינה שהוא בטוח היה מתחבר אליה.
את הבית של תמר הוא בחר על פני בית ספר אחר, וכשחקן קבוצתי מטבעו, קלט מהר את האווירה המיוחדת של המקום.
זה היה כבר בסוף אוגוסט, הוא קיבל תשובות לשני בתי ספר. הכנסתי אותו לאוטו ואמרתי, בוא נוסעים. הגענו להוד השרון, הוא הסתכל, והמשכנו לבית של תמר שהיה אז בשפעים, כבר ערב יחסית חשוך, הוא עמד בשער ואמר, פה אני רוצה ללמוד. ובזה זה נגמר. ואחרי חודשיים שלושה שהוא היה בבית ספר, היה לנו פתק על המיטה, לאמא ואבא, רק עכשיו אני מבין עד כמה אתם אוהבים אותי ועושים הכל בשבילי. נפתח לו עולם עם הבית ספר, זה בוודאות.
נתתם לו במסגרת שלכם, נתתם לו ביטחון, ואני חושבת שזה הכלים לחיים, כי עובדה שהוא הגיע לצבא, הוא הגיע מוכן.
עמית התגייס לחיל השריון, ובאופן כמעט טבעי מצא את דרכו לתפקיד נהג טנק. הוא היה מאושר מהשיבוץ, את הטנק שלו הוא אהב אהבת נפש. תמיד דאג לצחצח, לשפצר, ואבוי למי שעז להיכנס פנימה עם נעליים מלוכלכות. האהבה הזאת, הכמעט אובססיבית לטנק, ניכרת היטב בסרטונים שהשאיר אחריו. תיעוד נדיר לקשר המיוחד הזה.
הוא כל כך התחבר לטנק שלפעמים בבקרים הוא היה אומר להם, תמשיכו אתם לישון, אני עושה. מחליף שמנים, מחליף פינים. כאילו הוא כל כך אהב את זה, הוא ממש נכנס לזה.
ונתן לחברים שלו לישון.
יש סרטון את זה באתר שלו, איך הוא מחבק את הטנק ואיך הוא מנשק אותו, והוא אומר, זאת המכונה שלי. ומי שנכנס לטנק עם רגניים מיוחלכות, לא יודע מה הוא עושה לו.
לעמית היה קשר עמוק ומיוחד עם הוריו. לרוב עם אמא גלית. אך באותו יום גורלי בחודש דצמבר, משהו הוביל אותו לשלוח מסר, אולי רמז, דווקא לאביו גיא.
היה מצחיק, הוא היה חושב על משהו עמית, ואני כבר עשיתי את זה. כאילו, הוא בכלל בבית ספר ואני בבית, כן? אני אומרת לו, עמית, כואב לי הראש, תתכונן, יחב לך עוד מעט גם, כך כבר מעכשיו. אנחנו כאילו אותו אחד. וביום שהוא חטף את המכה, אני לא הרגשתי כלום. הוא שמר עליי, ככה אני רואה את זה. והוא ידע שגיא ישרוד את זה.
סיימתי לשחות ב-8.35, יצאתי מהמים, אני לא יוצא מהמדרגות, אני מקפיץ את עצמי החוצה. וכמו שאני יוצא, אני חוטף כאבים באורק ימין, במפסע, לא מבין מאיפה זה בא, וממשיך עם זה הביתה. עמית נהרג, כנראה אורק ראשי במפסע.
עמית נהרג ב-22 בדצמבר 2023, בן 19 בנופלו.
עמית נהרג בשטולה בצפון, חטפו מתח מהחיזבאללה, תוך כדי ריצה לטנק, עמית קיבל פגיעה ישירה, לא היה לו שום סיכוי.
עמית השאיר אחריו מורשת, מורשת של נתינה שקטה, אהבת אדם ועשייה עד הסוף. זו הייתה דרכו של עמית.
חיוך, מילה טובה, עזרה, צניעות.
זה לא קשה.
זה הכי קל. הוא הגיע לפה איזה שכנה שאנחנו לא יודעים מי זאת, שהוא עצר עם האוטו, עזר לה, לקחה את הסלים הביתה, היא יצאה להגיד לו תודה, הוא כבר לא היה. זה מה שתלמדו מזה לחיים עצמם. זה קל, זה חצי דקה טובה, ואתה פותח לו עולם.
גיליתי לך שעמית בעמותת קסם כבר 5 שנים, וסיפרתי לך על העמותה. הוא מאוד כעס עליי. הוא אומר, אני עושה לעצמי. ופה שיתפתי אחרים על משהו מאוד אינטימי שלו, ואמרתי לו, עמית, זה כל כך יפה, אתה עושה משהו טוב, כמובן אני עושה את זה בשבילי. וכשהוא היה מאוד נבוך לעלות לבמה, נתתם לו תעודת הוקרה.
נכון.
וכמו כל מתבגר טיפוסי, עמית ידע שאין כמעט בעיה שמנת שווארמה טובה לא יכולה לפתור, או לפחות לשפר את המצב.
אחרי זה קניתי לו איזה שווארמה טובה, וזה עבר.
אז רגע, לפני שהצלילים מתפוגגים, קחו רגע לחשוב, מה אתם לוקחים איתכם מהמורשת שעמית השאיר לנו? מה הדבר הקטן, הטוב, שתוכלו לעשות היום בהשראתו? תודה שהזנתם לגיבורים מהכיתה. אנו מקווים שהסיפורים ששמעתם נגעו בלבכם, והאירו פינות בסיפור חייהם של אלו שאינם עוד איתנו.